שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 ואתכם הצופים של כאן 11 נלווה בשעה זו. והיום אנחנו בתוכנית מרתקת במיוחד, הפעם אנחנו עוסקים בביולוגיה ימית. ביולוגיה ימית, וזה בעקבות מחקר חדש שקובע שבגלל ההתחממות הגלובלית 99% מצבי הים באוסטרליה הם בעצם צבות. זאת אומרת, הצבים הפכו לצבות. אני מקווה שאני מדייק. נכון? יש דבר כזה. יש קשר בין...
הם לא הפכו כצבות, הם פשוט נולדו כצבות.
זאת אומרת, זה לא קרה במהלך החיים, הם בקעו כצבות. זאת אומרת, יש קשר בין הטמפרטורה והתחממות כדור הארץ לבין מינם של הצבים.
בהחלט.
ואנחנו מיד נדבר גם על זה. באופן כללי אנחנו נדבר על ביולוגיה ימית, ובעיקר גם נתמקד באלמוגים. נמצאות איתנו כאן הביולוגית יונת אשחר, שהיא מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידזון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שאתם ודאי מכירים. וגם הצטרפה אלינו הביולוגית הימית מיכל רז בהט ממכון דוידזון, שבמסגרת הדוקטורט שלה היא עובדת במעבדה של פרופסור בוקי רינקביץ' במכון לחקר ימים ואגמים בחיפה, בשיתוף עם פרופסור יאפ ון ריין מהפקולטה לחקלאות ברחובות. שלום לך.
בוקר טוב לכולם.
בוא נגלה לך שצריך לדבר אל המיקרופון ממש קרוב, כי את שם משדרת ברדיו.
בוקר טוב לכולם.
כמו מתחת, אחרת לא ישמעו, אנחנו מתחת למים. מיד גם תזכור לרחש רקע של מים. עם שתי החוקרות הללו נדבר על ביולוגיה ימית, על צבי ים, כפי שאמרתי, גם על אלמוגים. מה זה בכלל אלמוג? האם אלמוג הוא צמח? האם הוא בעל חיים? האם האלמוגים בכלל אוכלים? האם הם מסוגלים לבצע פוטוסינתזה? הרבה הפתעות צפויות לכם עם התשובות של מיכל רז בת הביולוגית הימית. וגם נדבר על עוד עניינים, כמו למשל לוויין אמריקאי סודי ששוגר אתמול לחלל נעלם. אנחנו מיד נסביר וגם נדבר עם מהנדס החלל יואב לנצמן. המשגר פלקון 9 של חברת ספייס איקס שוגר אתמול לחלל, כשעליו מטען סודי יקר במיוחד של ממשלת ארצות הברית, וגם הדבר הזה כולל את הלוויין זומה. הלוויין היה אמור להיות משוגר מהטיל משגר למסלולו, אבל הדבר הזה לא קרה. ככל הנראה הלוויין הושמד או נעלם. אין תגובה רשמית של הממשל האמריקאי, אבל כן פתחו שם בחקירה. גם מחברת ספייס איקס, שהמשגר, שהטיל משגר שייך לאותה חברה, אין תגובה. אנחנו נדבר על הלוויין האמריקאי יקר הערך שפשוט נעלם אתמול, וגם ממש עוד מעט נדבר על ציפור המיינה, אותה ציפור שיר קטנה, חמודה וחקיינית, שהפכה למין פולש שמאיים על כל ציפורי ארצנו. אנחנו מיד נדבר גם על הציפור הזו, וגם איש הרדיו הישראלי כאן תרבות בארצה אריה גולדנברג יהיה איתנו כאן עם פינת החפיצים לאנשים שיש להם מגבלה אחת או יותר. וכעת אנחנו נפנה אחרי כל ההודעות האלה. הנה אנחנו כבר שומעים את רחש המים מתחת למים. מיכל רז בהט, הביולוגית הימית, כבר מתחברת. רגע לפני שנדבר, יש לנו קודם כל חוב, גם לצופים וגם למאזינים. התחלנו מלהתיח את המחקר חדש, שקובע שצבי ים בעצם הפכו לצבות ים, אולי אני מגזים, דייקי אותי, באוסטרליה. אז בואי נסיים את העניין הזה, ואז נעבור לאלמוגים ברשותך. בבקשה, יונת אשחר, בבקשה.
אז קודם כל העניין הוא שבניגוד אלינו, שאנחנו המין שלנו נקבע בעצם בהפריה, אם יש לנו שני חומוזומי X או חומוזום X וחומוזום Y.
כן.
אצל חלק מהזוחלים, כמו צבי ים, זה לא ככה, אלא הביצים מוטלות בחול, והטמפרטורה שבה הביצה נמצאת היא בעצם קובעת אם הביצה תתפתח לזכר או לנקבה.
הטמפרטורה משפיעה על מין הצב.
הצב שיבקע מהביצה. ובדרך כלל בוקעים בערך קצת יותר נקבות הרבה פעמים, אבל משהו כמו חצי זכרים, חצי נקבות. אבל בגלל כנראה הטמפרטורות שהולכות ועולות בשנים האחרונות, היה מחקר באוסטרליה, באזור הצפוני של השונית הגדולה, שיש שם אוכלוסיות צבי ים מאוד גדולות, והם גילו, הם חשבו שבגלל הטמפרטורות העולות אולי יהיו קצת יותר נקבות מזכרים. מה שהם גילו שזה שהיה זכר אחד על כל 116 נקבות.
וואו. כלומר, אני מנסה לחשוב מה קורה בטינדר של הצבים.
כן, לגמרי.
מה זה?
אתה יודע, אם זכר באמת, זכרים זה יכול להיות נהדר בשבילם.
אני אחסוך מהמאזינים ומהצופים פאנצ'ים כמו ככה זה בתל אביב וכו'. אבל אוקיי. רגע, אז מה אפשר לעשות? אז אנחנו גורמים נזק, כמובן, לתמהיל, למינון הטבעי בין הזכרים והנקבות בקרב צבי ים באוסטרליה.
המחקר הזה, הם גם אחר כך הלכו, צבי ים חיים עשרות שנים ולפעמים מאות שנים. החוקרים האלה הלכו ובדקו מה קרה, מה המצב אצל צבים מבוגרים יותר, והם גילו שכבר בשנות ה-70 וה-80 אפשר לראות שזה התחיל לתת, לנטות לכיוון הנקבות.
עכשיו, זה בהכרח קשור להתחממות הגלובלית? זאת אומרת, המחקר קובע שיש קשר. השאלה אם יש קשר באמת סיבתי, או שזה ככה?
הם חושבים שכן, מכמה סיבות. קודם כל, באמת, בגלל שזה בשנים האחרונות שיהיו חמות יותר, היחס הזה נהיה הרבה 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 יותר קיצוני. אם בשנות ה-80 זה היה זכר אחד על כל 6 נקבות, עכשיו זה זכר אחד על כל 116.
וואו.
וגם בגלל שהם רואים שבה זה קרה בעיקר באזורים הצפוניים של אוסטרליה, שהם האזורים הטרופיים יותר והחמים יותר, ובאזורים הדרומיים יותר, זה המצב עדיין הרבה יותר טוב. עכשיו, זה עדיין כן, יותר כן. טוב מ...
את מוזמנת כמובן כן. להתערב, מיכל רזבט. אנחנו מנהלים כאן שיחה חופשית.
מציע, אני תסיימי ואני אספר כן, בבקשה. כמה דברים מעניינים.
אני אומרת ש... זה עדיין יותר טוב מאשר להפך, אם היה נקבה אחת על כל 116 זכרים, כי זכר אחד יכול להפרות הרבה מאוד נקבות. מבחינה אבולוציונית, הנקבות, ריבוי הנקבות הוא חשוב יותר מריבוי הזכרים.
כן.
אבל עדיין זה מטלה די קשה על הזכרים האלה, שבעשורים הקרובים יגיעו לבגרות, וכנראה שהמין, אנחנו נראה ירידה במספרים שלו, ולו רק בגלל שפשוט לא כל הנקבות הצליחו למצוא זכרים.
אוקיי, הביולוגית הימית מיכל רז בהט.
תוספת קטנה מקומית. הצבים הירוקים גם מגיעים לחופים שלנו, ואנחנו, ביולוגים ימיים שמתעסקים עם צבים,
כן.
עוברים, סורקים את החופים בחודשים יולי-אוגוסט, מחפשים את הביצים, וכשהם מוצאים קן שצבא טילה בו, מעתיקים אותו למקום מוגן, ומעתיקים אותו בדיוק לפי הסדר שבו הצבא טילה אותו, בגלל שהביצים התחתונות מקבלות טמפרטורה מסוימת, הביצים העליונות מקבלות טמפרטורה וואו. אחרת, ולפי זה נקבע באמת מין הצו.
זאת אומרת, ממש מעתיקים ממספרים, את כל המבנה הזה? וואו.
ממספרים את הביצים, בדיוק איפה הם היו, מכניסים אותם לבור בדיוק באותו עומק,
וואו.
כדי לשמור באמת על על הגורל הזה של זכר ונקבה, כמו שהוטל.
טוב, קודם כל זה היה מרתק. אנחנו מדברים בין היתר גם עם דוקטור יונת ישחר וגם עם הביולוגית הימית מיכל רז בהט. אני רוצה ברשותכן להרחיב את השיחה ולדבר על משהו שמעולם לא דיברנו עליו כאן, וזה אלמוגים.
קדימה.
כי כולנו מכירים אלמוגים שנראים כמו מין... מין צמחים שנעים להם בים.
יפים כאלה. הרבה...
כן, בדרך כלל זה משהו מרהיב. מרגיע, אולי מדליק, אולי השומר מסך של הטבע. אבל אני משער שיש משהו מעבר. קודם כל נתחיל מהשאלה הבסיסית. מהו אלמוג? האם הוא יותר צמח או שהוא בעל חיים ואני סתם מעריך אותו הערכת חסר?
אוקיי, אז בדרך כלל מתחילים מחי צומח ודומם. כי
מעולה.
אנחנו הרבה פעמים, מה שאנחנו מכירים זה את השלדים של האלמוגים שאנחנו מוצאים בחוף הים. וזה באמת דומם, זה נראה לנו בכלל לא חי וזה נראה לנו כנראה שריד של.
אז קודם משהו כל, מאובן יותר.
משהו הקרנה. מאובן כן. ונראה לנו שזה דומה. אז קודם כל חד משמעית חי. אלה בעלי חיים.
זאת אומרת, אלמוגים הם בעלי חיים ולא צמחים, למרות שהם נראים לנו כמו צמחים.
ידיעה, כן, לגמרי. הם בעלי חיים.
הם פשוט בעלי חיים שלא הולכים קדימה.
בדיוק, שזה אגב לא תנאי להיות בעל חיים. בשביל בעל חיים אתה מעניין. צריך להיות משהו אחר. יש תנאים אחרים, והם עומדים בכל התנאים האלה. הם מתרבים, הם טורפים, אוקיי, לא אוכלים, הם טורפים.
הם טורפים?
כן, כן. הם גדלים במהלך החיים שלהם. זה מדהים, כי אם אתה נייח ולא נייד,
כן.
והזרועות שלך הם קטנטנות, 2 מילימטר, 5 מילימטר, זה באמת אתגר. אז אני מזכיר לך בפעם האחרונה שהלכת לצוד לוויתנים, אתה בטח זוכר?
אני וחברי היפנים.
התותח הגדול הזה והצלצל.
ודאי, אני והקפטן אחאב, חברי איתו.
יפה, יפה. זה מה שהם עושים. הם בעצם מזהים טרף, או מקווים שהם מזהים טרף, ויש להם כמה דרכים. אגב, כל אלמוג יש לו את האסטרטגיות שלו, יש כאלה שזורקים ממש רשת של ריר, ולאט לאט סוחבים את האוכל שלהם. אבל רוב האלמוגים, מה שהם עושים, הם יורים, הם ממש יורים צלצלים קטנים כאלה, שפוגעים בטרף שלהם. הצלצלים האלה מכילים חומר שמשתק את הטרף, הם סוחבים לאט לאט את הטרף פנימה, בולעים אותו, מאקלים אותו, טורפים.
כמו מה למשל, דגים קטנים?
לא דגים קטנים, אנחנו מדברים על פלנקטון בעיקר.
שמה זה באמת, אולי סוף סוף מישהו יסביר לנו מה, אנחנו יודעים שזה הקטן שנשאר בכיור בסוף.
כן, בוב ספוג, רוב הילדים מקשרים את זה לבוב ספוג.
למרות שהוא ספוג, זה משהו אחר.
והוא בוב, עכשיו
אנחנו... הוא בוב, הוא יותר בוב ולא ספוג.
כשאנחנו מדברים על יצורים בעלי חיים קטנים, גם צמחים קטנים, פיטופלנקטון, וגם בעלי חיים זאופלנקטון, אנחנו מדברים על דברים שהם בין כמה מיקרונים לכמה מילימטרים.
וואו.
חלקם ניתן לראות בעין, חלקם ניתן לראות במיקרוסקופ, והקטנים האלה הם האוכל של האוקיינוס. מלוויתנים ועד אלמוגים.
עכשיו, את אמרת לי משהו לפני השידור, משהו שהפך אותי לגמרי, על הדרך המיוחדת שבה אפשר להסתכל על אלמוגים בכל מה שקשור למדוזות. אמרת לי, אני לא אחזור, את אומרי כי הפכת אותי, אני באמת שחשבתי שאלמוגים זה סוג של צמח, אבל לא רק שמדובר בבעל חיים, הם קרובים מאוד למדוזות.
לגמרי, בני דוד קרובים, בעצם...
זה הדוד העצלן בעצם של מדוזות, של מדוזות, זה פשוט מדוזה מחוברת.
זה הדוד היפה של המדוזות. בואו נראה איך אנחנו מרגישים כשאומרים מדוזה, איך אנחנו מרגישים כשאומרים אלמוג, זה הדוד היפה.
נכון.
בעצם תיקח את המדוזה, תקבצ'ץ' אותה לשני מילימטר. אגב, יש אלמוגים שונים, בגדלים שונים, כשאנחנו מדברים על האלמוגים השיחניים, שאנחנו רואים בצילומים היפים בשוניות, מדובר על כמה מילימטרים, תיקח אותה, תהפוך אותה, אוקיי? הזרועות כלפי מעלה והכובע כלפי מטה, ואז תכניס אותה לתוך חורים קטנים, כשאנחנו רואים את השלדים.
ממש לשתול מדוזה.
כן, אבל זה קרה לה באופן טבעי, ובעצם המדוזות הקטנות האלה מתחילות בתור מדוזון אחד יחיד, הם כל פעם מתרבים על ידי חלוקה, זה בעצם חלוקה לא מינית, והופכים למושבה, וכל מדוזון כזה נקרא פוליפ, והפוליפים האלה מרכיבים מושבה, הם חיים במושבה גדולה בקיבוץ גדול.
אבל מה שאמרת עכשיו הוא משהו מטאפורי, או שבאמת שהאלמוגים והמדוזות הם בני דודים?
לגמרי.
הם בני דודים.
קנידריה וקנידריה.
זה כמעט אותו יצור, פשוט האומנה והוא לא.
מהצד של האבא זה השושנת ים, הם כולם מאותה פמיליה.
וואו, טוב, ואת אומרת שהם ממש צדים, נכון? יש להם יכולת לנעות צלצלים?
לגמרי, לגמרי, ולטרוף. עכשיו בוא נראה מה הקשר של צמחים. אמרנו בעלי חיים כן, מדוממים לא. צמחים, יש קשר צמחי גם בתוך התאים של האלמוגים. האלמוגים אגב במבנה מאוד מאוד פשוט של תאים, יש להם שתי שכבות תאים וג'לי במרכז. בסוג מסוים של אחד מהתאים יש חיות בסימביוזה איתם, עצות חד תאיות.
עצות, רגע, אז בואי, את יורה פה צלצלים של מידע על המאזינים והצופים, רגע.
עצות הם צמחים.
אז קודם כל אמרנו שאלמוגים הם לא צמחים, אבל את אומרת שהם כן חיים בסימביוזה עם עצות. מה הם מרוויחים או מה הן מרוויחות?
אוקיי, קודם כל
בעצם מרוויחים כי זה אלמוגים, כן?
יש שני צדים. קודם כל, בתור עצה חד תאית קטנה ולא מוגנת, מקבלות קודם כל מחסה. אחרי זה שאריות, זורקים להם שאריות כשהאלמוג אוכל, טורף, הצלצלים, הטריפה, כל הסיפור הזה. מה שנשאר, חומרי ההזנה שנשארים, בעיקר חומרים מינרליים מומסים, מגיעים אל העצות וגורמים להם לסגסג. ואנחנו גם באמת יכולים לראות, אלמוג שטורף הרבה במקום עם הרבה אור ועם הרבה מזון, אנחנו רואים הרבה יותר עצות בתוך הרקמות שלו.
אוקיי, והאם האלמוגים מסוגלים בעצמם לבצע פוטוסינתזה, או שנעשה בעצם קליפינגר? אני אשאל שאלה ואל תעני לי. האם האלמוגים מסוגלים לבצע פוטוסינתזה, כי אמרת שהם בעלי חיים? ואמרת לי שבעצם בעלי חיים לא מבצעים פוטוסינתזה. ובכל זאת, יש להם טריק לאלמוגים.
יפה. כמו שיש טריקים לנו, על חיידקים שעושים בשבילנו את העבודה.
האמת שנכון, גם אנחנו בעצמנו לא מבצעים פוטוסינתזה.
פרות לא יודעות לפרק את התאית שהם אוכלים את כל הצמחים. יש חיידקים שעושים את זה בשבילם.
מדהים.
סימביוזה.
סימביוזה. אז מיד נמשיך לדבר על אלמוגים, נושא מרתק, אבל ברשותכם, אנחנו נהפוך את הרחש רקע התת-ימי למשהו יותר עילי. בתחום הציפורים. ומדוע? אנחנו רוצים לדבר על אחת מהציפורים הנפוצות בישראל, המיינה המצויה. מדובר בציפור קטנה ומוסיקלית, שאגב בין היתר גם מסוגלת לבצע חיקויים, ממש כאילו הייתה אחד מהשחקנים בפורמט ידוע בקשת 12. היא מבצעת חיקויים ממש כמו הטוקי, אותה ציפור. היא אגב מאוד יפה, נראית חביבה, חיובית מאוד, אבל מכאן הרשו לנו ללחלך על אותו יצור. מדובר במין פולה שהגיע לישראל באזור שנות ה-90. ככל הנראה יש טענה שהיו מיינות בכלובים באחד מפרקי הציפורים שהיו באזור גוש דן, שוחררו שוב הכל לכאורה, אין צורך לשסות בנו את עורכי הדין כמובן, אבל תוך זמן קצר המיינה הזו הפכה להיות הציפור החמישית בתפוצתה בישראל. זאת אומרת, הריבוי שלהם הוא מטורף. מדובר במין פולה שאוכל כל, ולכן הוא פלש לכל מקום, אכל הכל, מכונת הסתרדות אכזרית. אבל טוויסט בעלילה, בכנס העמותה לזואולוגיה בישראל שנערך באוניברסיטת תל אביב, הוצגו מחקרים שבין היתר מעלים טענה חדשה, שאולי המיינות האכזריות והמרוגשרות גם קצת עוזרות לציפורים המקומיות. בואו נבין אחת ולתמיד, האם המיינה היא אויב רב עוצמה, או שיש נקודות אור במין הפולש הזה. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום.
בוקר טוב.
אוקיי, ההקדמה ארוכה, אז בוא ברשותך נתחיל מנקודת האור, כי אנחנו מבינים שמדובר במין פולש, אוכל כל, הישרדותי ואכזרי.
אוקיי, לא הייתי אומר אכזרי, אבל מדובר אכן במין פולש שנמצא ברשימת 100 המינים הפולשים המזיקים ביותר בעולם, והוא אוכל כל, הוא באמת מסוגל לאכול פירות, ביצים של ציפורים, חרקים, גוזלים של ציפורים אחרות, ואפילו לטאות ומקרסמים.
כן, הנה אנחנו אגב שומעים ברקע את המיינה, מי שמזהה את הקולות, זו המיינה, כן.
ובארץ בעצם היא נתפתה לראשונה בשנת 97, ככל הנראה ההשערה היא שהיא נמלטה מהצפרי, כמה פרטים נמלטו מהצפרי, ומאז היא הפכה, כמו שאמרת, למין במקום, לציפור במקום החמישי בישראל בספירת הציפורים ב-2005.
כמובן שהכל לכאורה כמובן, מוכחש וכולי.
שלא יתבעו
אותנו, שמה הצפה.
זאת ההשערה.
שלהם עורכי דין טוקים. אוקיי.
אבל מעבר להשפעות השליליות שיש לה על ציפורי ארצנו, כמין פולש ומין פולש מאוד מאוד מוצלח, נתחיל כמו שאמרת באמת, אולי בהפתעה. אז אחת ההפתעות היא שבמחקר שנעשה באוניברסיטת תל אביב, במחלקה לזואולוגיה, ניסו להבין איך המיינות משפיעות על מינים מקומיים בישראל, בדקו את הדרורים, מין מוכר וידוע בישראל, והם תיעדו בווידאו דרורים שמחפשים ואוספים מזון במדשאות עירוניות, כשיש בסביבתם הקרובה צוצלת, ציפור ממשפחת היוניים, מאוד נפוצה בישראל, היא גם נחשבת כמין הפולש העתיק ביותר אולי לאזורנו, או צוצלת או מיינות בסביבתם. ומה שהם גילו זה שבמקרה שנבדקו, שליד המיינות נכחו, סליחה, במקרים שליד הדרורים נכחו מיינות, אז הזמן שהדרורים גילו בלהסתכל מסביב, לחפש ולראות אם הכל בסדר, היה קצר יחסית, והם התרכזו יותר באכילה. מה שאומר בעצם ש הערנות שלהם והתשומת לב שלהם לאיומים הייתה פחותה יותר, וזה מאוד מפתיע, כי אנחנו אומרים שהמיינות הם בעצם ציפורים שהן מאוד אגרסיביות ומאוד מסוכנות להרבה מינים של ציפורים.
זאת אומרת, אם נהפוך את זה למשהו מטאפורי, אני יוצא לסיבוב בפארק, וכשהבריון השכונתי האלים מסתובב לידי, אני קצת רגוע, כי הוא מסתכל, הוא מביט מסביב, אני מרגיש מוגן בזכותו קצת, למרות שהוא גם קצת מאיים עליי.
אז זאת הסברה. הסברה היא באמת שיש שתי אפשרויות. הדרורים הרגישו כנראה בטוחים יותר לאכול ליד, ליד המיינות, ולא לצד, לא לצד בני מינם או לצד צוצלות. ונראה שזה קורה, זה יכול להיות משתי סיבות. אחד זה שהדרורים מסתמכים על הראייה הטובה יותר של, של המיינות,
כן.
ובעצם מסתמכים עליהם כמערכת התראה. ומצד שני, בדיוק מה שאמרת, שיכול להיות שהמיינות הן בעצם שומרות ראש,
כן.
ובגלל שהן כל כך מאיימות, ציפורים אחרות ובעלי חיים אחרים מפחדים להתקרב, ואז הדרורים נהנים מהגנה.
שומרות ראש בלי יכולת הקלטה, כפי ששמענו בפרשיות שונות באקטואליה.
בלי, הן עוד לא הגיעו ליכולת הקלטה.
למרות שהן כן מחכות, אולי הן יכולות לחכות את כל השיחות.
הן יכולות לחכות, כן.
אוקיי.
אבל זה רק אלמנט אחד בעצם של, של מערכת היחסים הזאת של המיינות עם, עם ציפורים אחרות בארצנו. כשהסתכלו על, ניסו להבין איך הן פולשות כל כך, כל כך מוצלחות ו, ו, ומה, מה הסיבה, מה עוזר להן, בעצם לקחו מיינות ממרכז הארץ ומיינות מחזית הפלישה. זה אזורים שממש, אנחנו מדברים סך הכל על פלישה של 18 שנה בערך. אנחנו מדברים על מיינות שפלשו לפה לפני מעל עשור, לעומת מיינות שממש עכשיו פלשו לאזורים חדשים כמו הצפון או הדרום.
ממש עולים חדשים נעריה. בפלישה, כן.
עולים חדשים באותה פלישה מקומית פה בישראל, ונתנו, בעצם שמו אותם ב, ליד לוח עץ, שאליו חיברו צינור שקוף, שפתוח משני הצדדים. בתוך אותו צינור, הם לא יכלו להיכנס לתוך הצינור הזה, בתוך אותו צינור שמו מבחנה שקופה עם זחל, זחל עסיסי, ארוחת בוקר או צהריים בהחלט אגונה. ואל המבחנה הזאת, עם הזחל, חיברו חוט. והדרך היחידה שהם יוכלו להשיג את הזחל זה למשוך את, את החוט, למשוך את המבחנה עם החוט, החוטה מתוך הצינור, ומתברר ש-80% מהמיינות שהצליחו לפתור את, את המשימה הזאת, את
כן.
האסקייפ רום הזה, היו מיינות מחזית הפלישה, מאזורים כמו נהריה, או אזורים, האזורים הרחוקים יותר ש... הם רק הגיעו אליהם.
זאת אומרת שמה, העולים החדשים הם יותר קומבינטורים? הם יותר הישרדותיים?
אז ככל הנראה באמת, אותם, לאותם ציפורים, שזה אותו מין, כן? זה לא מין שונה, זה ממש אותו מין, נראה לציפורים שנמצאות בחזית של, של הפלישה, שהן מתמודדות עכשיו עם כניסה לאזורים חדשים והתבססות בהם, יש יכולות יצירתיות יותר,
או,
וגם מוטיבציה גבוהה יותר, הם ניסו לנקר יותר פעמים את הצינור, והם היו יותר פעילות במשימה הזאת. ובעצם זה יכול לנבוע משתי סיבות, אחת גנטית, בעצם שזאת איזושהי וריאציה גנטית, ויש סלקציה של הפרטים, ומי שמוצלח יותר מצליח להגיע ולהתקדם לאזורים חדשים, ומי שפחות מוצלח ב... בכל מה שקשור לפלישה למקום חדש, הוא נשאר יותר באזורים שכבר כבר האוכלוסייה מבוססת בהם. אפשרות שנייה,
כן.
היא שלכל הפרטים האלה יש את אותם יכולות, זאת אומרת אותם גנים בגנום, אבל יש להם בעצם אפשרות להפעיל את אותם גנים בהתאם לתנאי הסביבה.
וואו,
אלה שתי ההשערות.
טוב, אנחנו, ברשותך, אנחנו נסיים את השיחה, ואני מוכרח לחלץ ממך, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. אתה אוהב את המיינות, או שכשאנחנו מדברים על מין פולש, אנחנו כבר לא אוהבים? בעצם ההגדרה של פלישה, אנחנו כבר נגד המין הזה.
תראה, בסופו של דבר, לא הספקנו לדבר, אבל המיינות... כל מין פולש, או בכלל בעלי חיים, אין פה עניין של אהבה או לא אהבה, יש עניין של מינים פולשים שבעצם פוגעים מאוד במינים המקומיים, והם בעיה או עניין שצריך לטפל בו הרבה לפני שהם מתבססים. בעצם צריך למנוע פלישה של מינים חדשים, וכך עוד אפשר יהיה לטפל בהם. אותם מיינות משפיעות על הדרורים, אמרנו שיש גם איזשהו אלמנט חיובי כביכול בהזנה,
כן, אבל,
אבל הן מאוד פוגעות בגוזלים שלהם, ולמיינות לדרורים שגדלים ליד מיינות יש פחות גוזלים, ומאכילים אותם פחות,
והדורים
פשוט מפחדים.
אני מודה לך. תודה רבה לך, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. תודה.
תודה.
ברשותכן, אנחנו נעצור לרגע, כי הצטרפו אלינו כרגע שניים, אנחנו מיד נציג אותם, נעשה את זה בצורה רשמית. אנחנו עוברים כרגע לפינה הכל אפשרי. בכל שבוע איש הרדיו של כאן, תאגיד השידור הישראלי בהרצה, אריה גולדנברג, הוא מביא לכאן חפיץ, מעניין, גאדג'ט או טריק מעניין, שיכול, הוא מסוגל ועוזר לאנשים שיש להם מגבלה אחת או שתיים. לא מדובר באיזו קרית מהבהבת שאומרת I love you, אלא חפיץ שיש לו ערך משמעותי. אריה, שלום לך. רגע, הנה, אני מיד אפתח את המיקרופון ועכשיו שומע אותך.
שלום, שלום וברכה לך ולמאזינים ולצופים.
שלום לך, אני רואה שאתה קודם כל שוב חמוש בחבר.
כן, חבר, עודד בן דוב, שלום לך עודד.
נעים מאוד, שלום.
עודד בן דוב, רק נציין שמדובר בעודד בן דוב, שהוא יזם ומייסד חברת Sesame Enable, נכון?
כן.
כן, מיד אריה, הפינה שלך, בבקשה.
כן, עודד, ספר על עצמך, מי אתה?
נעים מאוד, אני עודד בן דוב, חיפאי במקור, יוצא 8200, בוגר הטכניון, טכנולוג. מאז שאני זוכר את עצמי, מתחלט מגיל 6, והצגתי משחק לפני כ-5 שנים בטלוויזיה.
משחק?
משחק.
אוקיי.
שנשלט על ידי תנועות ראש, הייתה רודף אחרי דמות עם הראש, והחלק המעניין שיום למחרת קיבלתי שיחת טלפון, והבחור אמר, שלום, אני לא יכול להזיז ידיים או רגליים, האם תוכל לייצר לי סמארטפון שאוכל להשתמש בו?
זאת אומרת, אפשר לנצל את תנועות הראש שבעצם שולטות בתוכנה זו או אחרת, לא רק לצורך משחק, אלא ממש לתפעל, להפעיל טלפון.
בדיוק.
די.
בדיוק.
וואו.
והכל מהמצלמת סלפי של המכשיר, בלי חומרה יהודית, בלי
סמלים. די. אריה, אז מדובר באיש שעושה משהו משמעותי, למה הצגת אותו כנוחר לפני התוכנית? לא, סתם אני צוחק.
אוקיי. אני רוצה רק לספר שהרעיון הזה להביא את עודד ודבר כזה, אני באמת חיפשתי הרבה זמן. לקחתי את זה מידיעה שהייתה בארצות הברית על אדם שנפגע בתאונת דרכים והשתתק בכל הגוף וחשבו שהוא בתרדמת. ואחרי הרבה שנים שעשו לו סריקה כמה פעמים למוח הסתבר שהוא כן, הוא ער, רק הוא לא יכול להזיז שום דבר. ועל ידי עפעוף קל מאוד של העיניים הוא הצליח לתפעל מחשב. אז היום עם נדנוד ראש, עם עפעוף, עם דברים כאלה אפשר לעשות הרבה. ספר לנו איך זה עובד, עודד.
אז מה בעצם אתה המצאת או שאתה שותף בחברה שנקראת Sesame Enable? מה אתם עושים?
אז הבחור שאז התקשר אליי היום הוא המייסד שותף בחברה ב-Sesame Enable. קמנו את החברה ביחד. כיום יש לנו מאות משתמשים בעולם שניגשים לסמארטפונים וטאבלטים שלא יוכלו קודם.
שוב, זאת אומרת, אפשר באמצעות הפיתוח שלכם לשלוט בטלפון החכם שלנו באמצעות תנועות הראש.
בדיוק.
וואו.
איך זה עובד?
בדיוק, ולהפעיל כל אפליקציה. איך זה עובד? המשתמש כדי לפתוח את זה מראש, הוא אומר, סומסום יפתח, זה הפקודה. ואז המצלמה...
זה עליבאבא, נכון?
בדיוק, בדיוק. המייסד אמר שזה מייצג לו פתיחת עולמות ומחסומים, ומאותו רגע המצלמה עוקבת אחרי פני המשתמש על ידי תנועות ראש. הוא שולט בעצם כמו בעכבר מחשב שאנחנו מכירים, וברגע שהוא שוהה על האייקון או החלק באפליקציה שהוא מעוניין בו, זה לוחץ או גורר.
וואו.
ומשתמשים שלנו היום מחוברים לפייסבוק, ליוטיוב, ילדים משחקים קנדי קראש ואנגרי בירדס.
זה קצת מזכיר מה שקורה בקסדות של טייסים, נכון? גם הרבה פעמים מדברים על שליטה שם באמצעות תנועות רות. אתה יכול להדגים לנו? יש את זה כאן?
בוודאי, בוודאי.
כי אנחנו ננסה את העובדה שאנחנו גם מצולמים בכאן 11 ונתאר עבור המאזינים שלנו מה אנחנו רואים. הנה אתה מול מחשב.
אז אני מול טאבלט, הוא מסתתר פה, המחשב רק מחזיק אותו במקום.
זאת אומרת, המחשב הוא עציץ במקרה הזה.
הוא החפיץ השומר I love you, כן.
ממש. טאבלט, אתה מול טאבלט?
כן, טאבלט רגיל מהמכשיר, לא חומרה יהודית. בוא.
אני אראה, כן. רגע, נבצע מה שלא נעשה מעולם באולפן רדיו, וזה הזזה. כן, אני חייב לראות איך אתה מפעיל באמצעות הראש, תנועות הראש שלך, את העכבר.
אוקיי, אז אני אתחיל. אוקיי, גוגל, open sesame. זו הפקודה הסודית.
כן.
עכשיו המצלמה תיפתח, היא מחפשת את הפנים שלי.
ויש נקודה על האף שלך, הנה, ראו בזה הרגע את התוצאה של הצילום, של הראש שלך.
זה רק מציאת הפנים.
הנה, אנחנו רואים עכשיו סמן על האייפד הזה, סמן שזז על פי תנועות הראש שלך. ואיך אתה עושה דאבל קליק או קליק?
אז אני מחכה במקום, ואז נפתחות אפשרויות לסווייפ או לטאפ.
בונה, מדהים. מדהים?
אני יכול לגרור. כן.
זה עובד, וואו.
עודד, אתה אמרת לי ש...
רגע, אי אפשר להראות את זה על המצלמה כאן, אתה יכול להראות את זה? לא, כי אתה חייב להיות מול הדבר.
מול, יש מצלמה מאחוריי אולי.
יש מצלמה, אתה יכול להרים את זה, אולי אנחנו נעשה over shoulder, extreme close-up, long shot, and cut! זה נהיה סרט של ספילברג.
הוא נראה, אני חפש אותי.
מיד ננסה, זה די מדהים. האיש שולט ממש באכבר באמצעות תנועות הראש, משהו כמובן הכרחי ומדהים לאנשים שלא מסוגלים להזיז את הידיים.
כאשר המצלמה היא פתוחה כל הזמן.
כן, מדהים. והיום יש מצלמות בשלל מכשירים, כך שאין פה הוספה של חומרה.
נכון, אמת. הכל מכשיר מהמדף, סמארטפון או טאבלט, זה מכשירי אנדרואיד.
כן, אריה, כדור אצלך, בבקשה.
השאלה שלי, האם רק בארץ או בכל העולם משתמשים בטריק הזה?
אז בכל העולם. היה לנו גם פרויקט הפצה בארץ בשיתוף בית איזי שפירה והזרוע הפילנטרופית של גוגל, שניסו להביא טכנולוגיה לכל ישראלי שצריך אותה. אבל גם בכל העולם, אהובים עליי זה משתמש בערב הסעודית, משתמש בלבנון, גישורים כאלה שלא היינו עושים בדרך אחרת. אבל המון בארצות הברית, באירופה, כל העולם וואו. באמת.
אני יכול לקחת את זה ולנסות את זה?
בוודאי.
כי יכול מאוד להיות שהמצלמה כאן תתפוס את זה בצורה יותר טובה. אז תן לי, אני אנסה את זה. מה אני צריך לומר לה... כמובן ככה אני בדרך כלל מחלץ מתנות מאורחים שמגיעים, אני עוקץ להם את האייפד הזה. אוקיי.
פשוט תלחץ עם...
רגע, אני יכול להוציא את זה, נכון?
כן.
יכול להרים את זה?
כן.
הנה, רגע, זה נכבה. אוקיי.
פה, Open Sesame, יש שם כפתור?
Open Sesame, ללחוץ.
כן.
הנה, משהו נפתח. הנה הראש שלי. יש נקודה על האף שלי.
בוא נראה שזה עובר את השלב.
נקודה על האף. והנה, אני מזיז את הסמם באמצעות הראש. די.
יפה מאוד.
די.
יש לנו סלבריטי משתמש עכשיו.
מי היה מאמין, אם כן, מעטה בכל השקה ופרימיירה. די, שמע, זה די מדהים. אתם המצאתם את זה?
אנחנו.
בוא נלך, תמכור את זה, תעשה כסף, מה אתה פה?
תגיד את זה להם, כן.
אריה, אתה מביא לפה מיליונרים.
עודד, תגיד, לדודו יש תמיד בקשות מיוחדות, אולי אתה יכול לסדר איזו אפליקציה שבני דרוש ומעלים את המרואיינים מהאולפן?
אפשר, נקרא לה KGB או משהו.
מודים לכם. רגע, אריה, איך הגעת באמת לאפליקציה הזו?
אני, כפי שסיפרתי...
רגע, עבור המאזינים שלנו שלא רואים אותך, כרגע אתה לא רואה, נכון? אתה לא מסוגל לראות. והאפליקציה הזו היא טובה למי שלא יכול להזיז את הראש, סליחה, את הגוף.
נכון, למשל, היה צריך לבוא לכאן, הוא פשוט חלה, היה צריך לבוא אדם שהוא משותק מהצוואר ומטה, לידי נדרו שהוא יכול לתפעל את הנייד. פשוט מדהים. היה לראות את זה. אז זה טוב לאנשים באמת משותקים, אנשים שיש להם בעיה בידיים, בכל מיני דברים. איך הגעתי לזה? שוב, אני חיפשתי את האפליקציה הזאת בעקבות הסיפור עם הבחור בארצות הברית.
כן.
מחפשים, יגעת ומצאת, תאמין. בסוף הגעתי לזה.
אני לא מאמין, אבל מאמין.
אבל תאמין.
מאמין.
אתה רואה?
אוקיי, מה, לאן בניכם בעתיד? זאת אומרת, מה עושים עם הדבר המצוין הזה?
אז היום זה כבר משנה חיים של כל מי שנוגע בזה. גיאור, המייסד שלי, גם התקין בית חכם, אז היום הוא גם שולט באור ובטלוויזיה ובמזגן, כל דרך הסמארטפון. אנחנו ככל שנגדל ניקח עוד מוגבלויות או נכויות חדשות שאנחנו לא מכירים וננסה להכיל טכנולוגיה לגשר שם על חוסרים. והיום יש לנו סדנת הדרכה בחינם בעזר מציון.
בבני ברק.
כן. כל מי שרוצה להכיר את הטכנולוגיה, מי שמכיר אנשים עם ALS, נפגעי עמוד שדרה, טרשת נפוצה, שיבואו ולהכיר להתרשם. הוואו שראינו פה באולפן, שיבואו לראות מכל.
שמע, זה גם מדהים וגם ראוי כמובן לכל סופרלטיב אפשרי, כי בניגוד, או לא בניגוד, אבל יש אנשים שמנצלים את הידע הטכנולוגי שלהם וכולי, כדי כמובן להרוויח כסף ולגרום לכולנו להתמכר לכל מיני, לא חשוב שמות, לייקים, אבל יש כאלה שלוקחים את היכולת הזו ומשתמשים בה כדי לסייע לאנשים שיש להם מוגבלות, וזה בעיניי נפלא, אבל שוב, אני לא רוצה לשפוט, אולי זה גם נוראי.
אנחנו ממכרים אותם ללייקים.
אוקיי, בבקשה. עכשיו, זה השלב שבו אריה מקשה עליך, כי הוא נראה איש חביב, אבל מדובר בתמנון רב זרועות ורב עוצמה ואכזרי מאוד.
טוב, אז אני אשאל שתי שאלות בעקבות ההקדמה הזאת. א', אני מבין שזה כרגע בחינם עודד, האפליקציה היא חינמית, והשאלה השנייה, וכמובן אני מבין שבאיזשהו שלב אתם תמחמרו את זה, זאת אומרת, יהיה לזה איזשהו מחיר. והשאלה היא, כמה זמן לוקח לפתח אפליקציה כזאת?
אפליקציה חינמית להתנסות, מגיעה עם 30 יום חינם לוודא שזונה לצרכים של הבן אדם, אחר כך יש מנוי חודשי של $19.99.
שווה.
שווה מאוד.
אוקיי, זאת אומרת, כן יש מודל כלכלי.
כן יש מודל כלכלי, כי חברה חייבת להחזיק את עצמה, אחרת כל הסיפור יפה ולא היינו פה. כמה זמן לקח לנו? אנחנו התחלנו ממש לפני 5 שנים, שזה בהתחלה לשחק עם הטכנולוגיה, ואז לפגוש עוד ועוד אנשים, ולהבין שיש הבדל בין נפגעי עמוד שדרה לחולי ALS, ודקויות שצריך לענות ולספק להם את הצרכים. ועם הזמן, אנחנו אמרה, סליחה, התוכנה התבגרה והתבגרה, לפני 2 השקנו אותה.
אתה אמרת משהו לגבי בית חכם, אפשר להפעיל את כל האורות, המזגן, מכונת כביסה, הכל דרך הנדרוש של הנייד?
כן. היום הניידים הם מרכז מדהים. בקרה של הבית, ועל ידי שליטה בנייד, אתה שולט בעצם בכל הבית.
גם מרחוק, נכון? לא צריך להימצא באותו מקום.
לא צריך להיות בבית, אפשר לקנות בבית. בית בישראל, לא לגור בו, להגליק אור, לחבות, להגליק תדוד, מרחוק.
בדיוק.
ממש מדהים. תודה, תודה רבה לך, עודד.
תודה רבה לכם.
טוב, תודה רבה שוב לעודד בן דוב, יזם ומייסד חברת Sesame Enable, ותודה כמובן גדולה לאיש הרדיו של תאגיד השידור הישראלי כאן בהרצה, אריה גולדנברג. תודה רבה, אתה בכל שבוע מפתיע אותנו.
כן.
הייתי בטוח שאחרי הסוס נחייה, לא תצליח לשבור את השיא של הגימיקיות.
אם היית יודע מה יש בסל שלי לשבועות הבאים, בכלל היית קצת הולך לאחור עם הכיסא.
תשמע, אני כבר עכשיו מוכן לרקוד במקום עם הכיסא ולהזיז את העיניים וכך גם את הסמן. אז שוב תודה גדולה מאוד לאריה גולדנברג וגם לעודד בן דוב, יזם ומייסד חברת Sesame Enable. בהצלחה כמובן עם המוצר המאוד חשוב הזה. טוב, אנחנו נחזור ברשותכם לעולם הים או לעולם התת מימי שלנו. נמשיך לדבר על אלמוגים. התחלנו, הסברת לנו שאלמוגים הם בעלי חיים ולא מדובר בצמחים,
נכון.
והם בעצם קרובי משפחה של המדוזות. אלה מדוזות שלא זזות יותר מדי,
נכון.
ויש להם יכולת לצוד, לאלמוגים יש יכולת ממש לצוד ולפזר ריר וממש לקחת אליהם את הצייד.
כן, כן, מופלאים, מופלאים. וואו. אגב, הזרועות שלהם, זרועות הצייד שלהם כן יכולות לזוז, וגם הגוף שלהם יכול לזוז, אבל מה שנקרא לרקוד, לא ללכת רחוק.
כשמה היתרון למעשה בכך שהם לא זזים האלמוגים? יש בכך יתרון או שהשאלה היא שגויה?
אוקיי. כשאנחנו מדברים על אבולוציה, אנחנו לא מדברים על יתרון, למרות שאנחנו מאוד אוהבים לחשוב ככה.
נכון.
מהרגע שזה קרה וזה הצליח, זה נשאר.
זאת אומרת, אין בכך חיסרון, אבל זה לא בכך
חיסרון.
מדהים.
יש כאלה ששוחים, יש כאלה ומצליח להם, יש כאלה שעפים ומצליח להם. אלמוגים הם נייחים, וזה מצליח להם.
נכון. עכשיו, דיברנו מעט על השלד של האלמוגים.
נכון.
אם תוכלי להסביר לנו מה זה אומר.
אוקיי.
היצורים האלה אין להם שלד, נכון? אמרת ש...
אם אמרתי שיש שלד, אז יש שלד.
אבל זה שלד מושבתי או שלכל אחד מהם יש שלד?
אז קודם כל אנחנו מדברים על שלד חיצוני ולא על שלד פנימי. אנחנו מכירים את העצמות שלנו שיושבות לנו ככה בתוך הבשר. אנחנו מדברים על שלד שנמצא בחוץ, ובעצם האלמוג... החיה מונחת על גבי השלד. השלד מושקע, מיוצר מתחת לחיה. היא מייצרת אותו. כל פוליפ ופוליפ מייצר שלד.
ממש כמו קן כזה ששם הוא חי או קונחייה?
ממש
די.
כמו קן. יש לו חור. אגב, כל אלמוג, כל מין של אלמוג, יש לו צורה שונה. כשאנחנו מסתכלים במיקרוסקופ או במינקולר, אנחנו רואים מחיצות שונות, שינונים שונים. יש ממש ההגדרה... הסיסטמטית של אלמוגים היא הרבה מאוד מתבססת על איך נראה החור הקטן הזה והמבנה שלו. עכשיו, איך הם עושים את זה?
כן.
דיברנו קודם על העצות השיתופיות, על הזאוקסנטלות, ודיברנו על היתרון שיוצא לזה, הוא קסנטלות מהסימביוזה.
רגע, את רק אומרת את זה בצורה שאולי קשה לעקוב סתם, כי אנחנו, רגע, לרגע דיברנו על הסימביוזה, על הקשר מיוחד בין עצות לבין האלמוגים, נכון?
נכון.
האלמוגים משתמשים בעצות ולהפך.
נכון.
כשמה קורה שם, סיפר לנו מעט על היתרונות
יפה.
לעצות.
בלהפך, העצות בעצם עוזרות לאלמוג לייצר את השלד שלו.
העצות עוזרות לאלמוג לייצר שלד. אוקיי, בבקשה.
זה נשמע מוזר, הקשר הוא קשר כימי. למעשה, התהליך הזה של פוטוסינתזה, עצות, עוד פעם, אנחנו בידיעה חדשותית מרישה, הם גם נושמות וגם עושות פוטוסינתזה.
עצות.
ביום, עצות.
עצות, לא אלמוגים.
עצות, לגמרי, אמיתי. ביום הם עושות פוטוסינתזה ונשימה, בלילה הם עושות רק נשימה, הם רק נושמות. וכשהם עושות את הפוטוסינתזה, מבחינה כימית יש שינוי כימי פנימי. והשינוי הכימי הפנימי הזה עוזר לאלמוג לקבל את הקרבונט, כי
שזה פחמן?
שזה פחמן, נכון, זה יון של פחמן. סידן נמצא בשפע בים, קרבונט נמצא בכל מיני צורנים. הצורן הנכון מגיע לאלמוג, כשהעצות נמצאות בסביבתו ועושות פוטוסינתזה.
אז רגע, אז בואי נספר למאזינים וגם אולי לצופים. פוטוסינתזה זה תהליך שנקרא בעברית הטמעת אור, זה בעצם זו קליטה של אור ואיכשהו המרת האור הזה לסוכר, נכון?
לסוכר.
אנרגיה. מה שצמחים עושים.
על זה כולנו חיים. בעצם כל כן. הכוכב שלנו מתבסס על הפטנט המופלא הזה שיודעים לעשות.
כשאני אוכל דבש, אני בעצם אוכל אור שמש.
כל מה שאתה אוכל. אתה אוכל
להיות רוחני לרגע.
זה יפה, נכון?
כן, זה יפה, אבל בואי נעזוב את זה. יפה מדי.
אוקיי.
אבל אוקיי, אז מה קורה? אז העצות הללו הן מבצעות את התהליך עצמו, ואז מתקשרות או מדברות בעצם עם האלמוגים, מעבירות חומרים לאלמוגים?
אנחנו לא בדיבורים, אנחנו בכימיה.
כן.
מכאן, כשיש לנו אור, יש לנו הגברה של יצירת השלד, משם גילו את זה. ראו שכל פעם כשיש אור, יש הגברה של יצירת שלד, ואז מצאו את הקשר בין העצות
וואו.
לבין השקעת שלד. זה בעצם הקשר. זה בעצם הקשר, והוא נחקר כבר 150 שנה, דיברנו בצורה מאוד מאוד פשטנית. הסיפור הזה נחקר.
אז אנחנו למדנו על האלמוגים, על כך שהן חיות בסוג של שלד שהן מייצרות, מין סוג של קן או קונחייה שהן מייצרות להן, ואלמוגים חיים במושבה, נכון? זה לא מדובר ביצור בודד.
נכון. קודם כל, יש לנו אלמוגים שהם סוליטריים. מעט אלמוגים חיים לבד, פוליפ אחד, גדול בדרך כלל. יש לנו, בשונית באלת, יש לנו את הפונגיה, שהיא נקראת פטריה, שהיא בעצם פוליפ אחד שמייצר אלמוג. בדרך כלל...
היא נראית כמו פטריה, אני משאר, היא לא פטריה באמת, נכון? או שאני
לא פטריה. כבר התבלבלנו כבר בין הצומח חי ודומם. היא נראית כמו פטריה, ולכן היא קיבלה את השם. רוב האלמוגים חיים במושבות, מושבות ענק של אלפי פוליפים. וזה באמת שאלה, מי פה החיה? האם המושבה היא החיה עצמה, או הפוליפ הבודד הוא החיה עצמה? יש פה הרבה שאלות בין
מעניין,
הביולוגיה לפילוסופיה.
האם מדובר באמת בתא אחד, ביצור אחד גדול, או לא? או שמדובר בהרבה יצורים שחיים ביחד? אולי נענה על זה בשעה הבאה.
שאלה יש לי?
כן, בבקשה אריה.
מי הם האויבים במים של האלמוגים הקונחיות האלו.
יש אויבים? שאלה מצוינת של אריה גולדנברג, איש הרדיו הישראלי, קם בארץ של קם בארצה. כן.
כאריה אני שואל, כן.
כאריה בבקשה. מי האויב מלבד האדם כמובן.
יפה. אם אנחנו מדברים על אריה בראש סולם הטריפה, אז כמובן האדם. תמיד זאת היא התשובה.
האדם.
כן, אבל החיות.
האדם הראשון. אבל מבין החיות, חובב האלמוגים הראשון הוא הטוקינון.
טוקינון, דג.
עוד פעם, אנחנו בין החיות לבין
דג שאוכל אלמוגים?
דג שנראה כמו טוקי.
די.
עם מקור שנראה כמו טוקי, והוא לועס ואוכל אלמוגים להנאתו. וגם יש לנו קבוצי אור, ממשפחת קבוצי אור, בעיקר כוכבי ים, שמסוגלים להתלבש על אלמוג, ממש להוציא את המעיים שלהם החוצה, לעכל אלמוג שלהם, להכניס הכל בחזרה.
נשמע טוב.
ולהשאיר מעולה.
יש מלחמה שם במים.
נעצור כאן ברשותכם כדי לדבר על מה שקורה בחלל. שימו לב, לוויין אמריקאי סודי שוגר אתמול לחלל ונעלם. זוהי הכותרת שפורסמה הבוקר. נסביר, המשגר הפלקון 9 של חברת SpaceX. שמענו על החברה הזו לא מעט. כל הדבר הזה שוגר אתמול לחלל. אנחנו מדברים על משגר טיל, על טיל משגר ששוגר לחלל כשעליו מטען סודי יקר במיוחד של ממשלת ארצות הברית, שכלל בין היתר את הלוויין זומה. הלוויין הזה היה אמור להיות משוגר מהטיל משגר הזה, אבל זה לא קרה. ככל הנראה הלוויין הושמד או נעלם, אין שום תגובה רשמית של הממשל האמריקאי וגם לא של חברת ספייס איקס. אנחנו רוצים להבין מה בדיוק קרה אתמול ללוויין האמריקאי הסודי היקר במיוחד. שלום למהנדס החלל יואב לנצמן, שהוא גם מהנדס בכיר בספייס אייל, שלום לך.
בוקר טוב.
האם אתה תוכל לפתור את התעלומה? כן, לוויין נעלם?
אז קודם כל, כן, הוא נעלם, אבל לפתור את התעלומה אני חושש שאני לא בדיוק אוכל. כמו שאמרת, מדובר בלוויין מאוד סודי. זה מרגיש גם יותר סודי מהרגיל במקרה הזה, ובאמת מעניין לדעת מה יש שם, אבל אנחנו לא באמת יודעים.
אז מה קרה? בוא ננסה אולי להסביר למאזינים שלנו שהטיל משגר הזה של חברת ספייס איקס הוא בעצם סוג של משהו, זה עליו הלוויין לקח טרמפ, נכון?
נכון, זה מה שהטילים האלה קיימים בשבילו. הם מעלים מטענים לחלל, המטענים האלה זה בדרך כלל לוויינים, במקרים אחרים זה חלליות כל מיני גשישיות שיוצאות למערכת השמש, או מטענים לתחנת החלל. טילים אחרים מעלים גם אסטרונאוטים, אבל הטילים האלה נועדו בשביל לעלות לוויינים.
לעלות לוויינים, כששוב, ככל הנראה היה שם מטען סודי, כך מפורט בשלל אתרי החדשות, עוד דברים, עוד עניינים מלבד אותו לוויין סודי, מה קרה ללוויין? זאת אומרת, הוא לא התנתק מהטיל משגר, הוא התפוצץ עליו, הוא כן התנתק וצנח, נשרף באטמוספירה, קראתי שלל תיאוריות.
נכון, כי לא באמת ברור מה קורה, ואני אסביר. יכולות להיות כל מיני סוגים של תקלות. הטיל עצמו לא התפוצץ. אם הוא היה מתפוצץ, אפשר היה לזהות את זה ולראות את זה. גם השלב הראשון של הטיל, המסוים הזה חוזר לנחיתה אחר כך, לשימוש חוזר. אז עד השלב הזה הכל היה בסדר. מאותו שלב, יש את השלב השני של הטיל שבעצם אמור להכניס את הלוויין למסלול שלו.
אוקיי.
שם קרה משהו. זה יכול להיות תקלה בשלב השני, זה יכול להיות תקלה במנגנון שמפריד את הלוויין מהטיל, זה יכול להיות תקלה בהפרדה של החופה, של אותו כיסוי אווירודינמי שיש על הראש של הטילים, שגם צריך להתנתק ברגע שהטיל מגיע לחלל. ולא ברור מה בדיוק הייתה התקלה. חברת ספייס איקס טוענת, וזאת טענה רשמית, שכל מה מכל הנתונים שיש להם נראה שהטיל פעל, הטיל ומערכותיו פעלו כשורה.
מעניין.
נכון, ומה שיכול להיות מובן מזה זה שבעצם זה סוג של האשמה כלפי היצרן של הלוויין שהם טוענים כהתקלה אצלם.
אוקיי.
יכול להיות שזה מה שקורה פה ובגלל זה אין כרגע דיווח רשמי. גם בגלל שהמשימה מאוד סודית וגם בגלל שיש פה, יש פה כמה גורמים. יש את נורת'רופ גרומן שזה היצרן של הלוויין. יש את ספייס איקס. ונורת'רופ גרומן גם מייצרים את המנגנון שעליו לוויין ישר כשהוא מחובר לטיל, אז יכול להיות שעכשיו הם פשוט מאשימים אחד את השני, אנחנו לא באמת יודעים, ואף אחד לא יכול לדבר על זה, כי זה מטען סודי של איזושהי רשות אמריקאית שאפילו לא אומרים לנו מי.
למעשה אנחנו יכולים להבין שממשלת ארצות הברית משתמשת בחברה פרטית כדי לשגר לוויינים צבאיים, נכון? זאת אומרת, כן. לממשלה עצמה, נכון. אין יכולת לשגר בעצמה? הם משתמשים, יותר נוח להם להשתמש בחברה פרטית?
בעבר הם שיגרו רק עם חברת ULA, שזה איחוד של שתי חברות שמשגרות לוויינים לחלל, ובגלל שחברת SpaceX הוכיחה שהם משגרים בצורה טובה, אמינה, זמינה ובעיקר, וכנראה הכי חשוב, בזול, משמעותית יותר זול מאשר החברות האחרות, אז הם הצליחו להעביר דרך הממשל האמריקאי את ההחלטה שמותר להם גם לשגר מטענים צבאיים. זה לא היה מובן מאליו.
אבל לנאסא כרגע, לממשלת ארצות הברית, אין יכולת שיגור עצמאית כרגע, נכון? אחרי שהמעברות חלל
כן, הם איבדו את היכולת לשגר בעצמם?
נאסה לא משגרת טילים משלה כרגע. יש חברת שיגור אמריקאית ממשלתית שעושה את זה. אבל מה שנאסה בעצם איבדו זה את היכולת לשלוח אסטרונאוטים לחלל כאשר המעברות הפסיקו לטוס.
כן. טוב, אז
אבל מטענים כן.
אז אין פתרון בעצם לתעלומה הזו עד כה. טוב, כל הדבר הזה פורסם ממש לפני כמה שעות.
היו שמועות שהלוויין נפל חזרה לאטמוספירה ונשרף.
כן.
וזה עוד לא לגמרי ברור אם זה באמת המצב. היו גם שמועות שזה לא נכון. אנחנו לא נדע, אבל זה אחד הדברים שאנחנו בוודאות כן נדע, גם אם לא תהיה הצהרה רשמית, כי אי אפשר להחביא לוויין בחלל. קל לראות אם יש לוויין שהוא כרגע לא ידוע מי הוא, או כי אפשר לעקוב אחריו. אפשר לעקוב אחריו באמצעות טלסקופים, ובשביל זה לא צריך להיות איזושהי מעצמה כלל עולמית. יש אנשים שזה פשוט התחביב שלהם, ומקצוענים לכל דבר שעוקבים אחרי כל המטענים, וספציפית אחרי המטענים הסודיים, יש הרבה אנשים שמחפשים אותם, כי זה מעניין. זה מסתורי. אז אם הוא שם, יראו אותו. זה ייקח כמה ימים, או אולי שבוע, שבועיים. זה תלוי אם הוא חולף מעל אזורים מיושבים יותר או פחות, ואם הוא חולף ביום או בלילה, כי אם הוא חולף ביום, אז קשה לראות אותו. ומדינות אחרות שהן לא ארצות הברית, יש להן אפשרות לראות באמצעות רדאר כל מה שעובר בשמיים שלהן. כך שבאמת אין דבר כזה להסתיר דברים בחלל, זה לא כמו בג'יימס בונד או סרטים כאלה שיש איזה תחנת חלל סודית שאף אחד לא יודע עליה.
אוקיי.
אי אפשר.
טוב, אם כמובן יהיו התפתחויות או גילויים, אנחנו נשמח להתעדכן. אני רוצה להודות מעומק הלב למהנדס החלל יואב לנצמן, תודה לך.
תודה לכם, שימשך בוקר טוב.
מהנדס חלל ומהנדס בכיר ב-Space.il. בואי נמשיך ברשותך, הביולוגית הימית מיכל רזבאת, לדבר על האלמוגים. למדנו שמדובר בבעל חיים, למדנו שיש לו יכולת ממש לצוד. אנחנו מדובר במשהו שלא מסוגל לבצע פוטוסינתזה כמו שאר בעלי החיים, נכון? רק צמחים מבצעים פוטוסינתזה, אבל הוא כן מסוגל לנצל עצות באמצעות סימביוזה עם עצות,
אנחנו לא בניצול, אנחנו בסימביוזה. כולם מקבלים, כולם נהנים.
ניצול הדדי, ווין ווין כזה.
ווין ווין.
נכון, דיוק חשוב. אז האלמוגים והעצות ביחד, חיים ביחד, וכך כל אחד מהם מרוויח משהו אחר. דיברנו מעט על שלד, השלד של החיצוני של האלמוגים.
נכון.
בואי נדבר על כך שיש תופעה שלאחרונה מדברים עליה, והיא הלבנת אלמוגים. משהו קורה על האלמוגים.
משהו קורה, וקודם כל, מהי ההלבנה הזאת? ההלבנה הזאת אנחנו קוראים לה באנגלית בליצ'ינג, כמו שמכניסים לאקונומיקה ויוצא לבן או שלא. והאלמוגים האלה, מאלמוגים צבעוניים, הופכים ללבנים. זה קשור בסימביוזה. חלק מהצבע של האלמוג הוא צבע של האלמוג, חלק מהצבע של האלמוג שייך לעצות השיתופיות שנמצאות בתוכו. כל עוד יש עצות שיתופיות בפנים, האלמוג יש לו צבע. ברגע שהעצות עוזבות אותו או מועזבות על ידו, פתאום הוא הופך להיות לבן.
יש נטישה של העצות את האלמוגים?
יפה. אחת השאלות הגדולות כשראו את התופעה הזאת, שראו שוניות שלמות שהופכות ללבנות, הייתה מי עוזב את מי? מי עשה את השיחה ומי נפרד? וכיום יודעים שכנראה האלמוגים הם אלה שזורקים את העצות שלהם. הם פשוט מוצאים אותם החוצה דרך התאים שלהם ומוצאים אותם החוצה. עכשיו, יש מקרים שבהם הם מוצאים אותם החוצה ואחרי זה רוכשים אותם עוד פעם, אבל באותם מקרים שבהם העצות יוצאות החוצה ולא חוזרות, זה בעצם הסוף של האלמוג. הסימביוזה הזאת מקיימת אותו, ואם אין את הסימביוזה, לא ממשיך האלמוג לחיות. שאלה היא למה? למה זה קורה וממה זה נובע? ושוב פעם אנחנו חוזרים לבני האדם, כנראה הסיפור של ההתחממות הגלובלית.
אז כן יש התחממות גלובלית, אה?
מסתבר. ומדובר בעיקר באירועים של התחממות קיצונית, אוקיי? לא העלייה המדורגת של טמפרטורה, אלא אירועי התחממות קיצוניים, שגורמים לעקה אצל האלמוג, לא טוב, לא?
עקה, כמובן, היא לסטרס?
לסטרס. אלמוג, אגב, הוא מאוד מפונק.
די, נו, מה, זה לא משהו נפשי? מה זה אומר סטרס לאלמוג?
בדיוק, אבל זה לא סטרס נפשי, אנחנו מדברים על סטרס פיזי, והסטרס הזה באמת גורם לזריקה של העצות, מקומות שעוברים התחממות, אנחנו רואים את זה. וחוקרים, מסתכלים, חוקרים, אני נתקלתי ממש לאחרונה במאמר שדיבר על זה שיש מחזוריות, שזה קורה להם כל כמה שנים, אבל כשאנחנו רואים את זה בכל מיני מקומות בעולם, ושאירועי התחממות הם יותר ויותר דחופים, אנחנו מתחילים לראות שוניות שלמות, רואים את זה הרבה מאוד בשונית שונית המחסום הגדולה באוסטרליה, פשוט מלבינים בין לילה,
וואו.
ולא חוזרים לעצמם.
אגב, דווקא...
הנה, עוד נזק, סוף... בבקשה, דוקטור יונת ישחר.
בים סוף אנחנו רואים את זה בעצם הרבה פחות.
למה? מעניין?
מעניין, באמת מעניין למה. אני רק מניחה, אוקיי? אמרנו שאלמוגים הם מפונקים, ודבר ראשון, כדי שתהיה שונית אלמוגים, צריך תנאים פיזיקליים וכימיים. ולשונית האלמוגית באלת יש את הכל, ויש שם ים מאוד מאוד עמוק. היות והשונית שם נוצרה על ידי הבקע הגדול, הים הוא מאוד עמוק, אני לא טובה במספרים כדי להגיד כמה קילומטרים, והרבה עומק הזה באמת נותן איזשהו בופר לעליות של טמפרטורה. ולמרות שיש שם אירועים של עליות טמפרטורה, הן לא חזקות כל כך.
מעניין.
כן.
זאת אומרת, יש שם משהו שבולם.
משהו שבולם, זאת ההנחה מעניין. שלי, שאלה טובה אבל.
מעניין, מה עוד משפיע באמת על אלמוגים? דיברנו על טמפרטורה, גם רמת חומציות עשויה להשפיע על אלמוגים או
נכון,
שפחות?
נכון, גם עליית חומציות. באופן כללי, הים הוא בופר ענק. מה זאת אומרת בופר?
כן.
אחד שמוכן לספוג את הכל ושום דבר לא ישנה לו.
כן, זה כך מתייחסים, כך גם חשבנו בעבר, כשהזרמנו שפחים לים.
בדיוק, היינו שפחנו, התעללנו, ובאמת גם די היה בסדר הרבה מאוד זמן. בכל מה שנוגע לחומציות הוא מסוגל לספוג הרבה, אבל אנחנו נותנים לו קצת יותר מדי. העלייה של הפחמן הדו-חמצני, ה-CO2, גורמת לשינויים בחומציות של המים. ככל שאנחנו מכניסים יותר ויותר פחמן דו-חמצני, הים בולע יותר פחמן דו-חמצני.
והופך לחומצי?
אנחנו רואים שהוא הופך להיות ליותר חומצי.
די, וואו.
עכשיו, אם אמרנו שהוא יוצר שלד, וכל הסיפור הזה הוא כימי, הכימיה של הים, החומציות שמשתנה בים, משפיעה על האלמוגים. איך היא משפיעה? כמה היא משפיעה? מדענים אוהבים להתווכח ביניהם. האם התהליך של יצירת השלד הוא תהליך ביולוגי לחלוטין? האם הוא תהליך כימי לחלוטין? האם איפשהו באמצע? ככל שהוא כימי לחלוטין, זה אומר שהאלמוגים באמת מושפעים מאוד מהשינוי בחומציות. ככל שהוא ביולוגי יותר, זאת אומרת שהם יכולים להתמודד עם זה יותר בהצלחה. חוקרים, בודקים.
וואו. רגע לפני שנדבר על משתלת אלמוגים, יש דבר כזה? משתלת. אני רוצה ברשותכם להתייחס לידיעה על תמנונים. האם תמנונים באמת משתמשים בקליפות של קוקוסים להגנה, או שוב מדובר בפייק ניוז? הכל קונספירציה של השמאל הקיצוני והימין הקיצוני באותה מידה. מה אתם אומרים?
בעל שמונת הרגליים.
כן.
אז קודם כל, כל הכבוד על ביטוי תמנונים.
תמנונים?
אכן, ככה צריך להגיד, זה תמנון ולא תמנון.
כמובן.
שאני מקפידה על זה תמיד, אבל
נון, נון, דג, תמן, שמונה.
נכון.
נכון.
בעל שמונה רגליים, או שמונה זרועות, יותר נכון, והתמנונים הם באמת משהו קצת יוצא דופן, כי הם, מאוד מאוד שונים מאיתנו, הם לא בעלי חוליות, הם שייכים לסדרת הרקיחות, מה שאומר שהם יותר קרובים לחלזונות שאנחנו רואים עכשיו אחרי הגשם יוצאים מאשר לנו.
תמנון וחלזון הם קרובי משפחה, מעניין.
הם קרובי משפחה, כן.
וואו. אבל הם חכמים כאלה, לא כמו החלזונות, רק הולכים קדימה ואחור.
הם מאוד מאוד מתוחכמים. יש להם גם עין שהתפתחה בצורה כנראה נפרדת לחלוטין מההתפתחות של העין שלנו, אבל היא עין מורכבת ומתוחכמת מאוד, ובחלק מהדברים אפשר להגיד בנויה יותר נכון גם מהעין שלנו, כי העין שלנו קצת בנויה הפוך. התאים קולטי האור הם בעצם לכיוון המוח שלנו ולא לכיוון האור.
מעניין.
והתאים שאליהם הם מעבירים, תאי העצב שאליהם הם מעבירים את המידע, הם יותר לכיוון האור. העין שלנו מורכבת הפוך.
אז את ממליצה למאזינים כלומר להפוך את העיניים.
להפוך את העיניים.
טעות בהוראות הרכבה.
טעות לגמרי בהוראות הרכבה, בגלל זה יש לנו גם את הכתם העיוור, למי שמכיר את זה, לתמונונים.
עם הכתם עיוור?
כתם עיוור, כן. לתמונונים אין כתם עיוור.
די.
כי העין שלהם מורכבת נכון.
וואו.
אז כמו שאתה אומר, אנחנו ממליצים למאזינים לקחת עין של תמנון ולהחליף אותה בעין שלהם.
האל השקיע יותר ביצירת תמנונים ואצלנו הוא חיפף?
הוא אולי היה קצת עייף והרכיב את זה לא נכון.
יאללה, מה יכול להיות? מי ישים לב?
הרכבה של יום ראשון.
מעניין מאוד.
והתמנונים הם גם באמת, כן.
הם משתמשים בכלים?
כן, אז אנחנו רואים שהם באמת מאוד אינטליגנטיים, גם במחקרים שעשו להם במעבדות ראו שהם יודעים לפתור כל מיני בעיות, הם גם... היו תמנונים שהיו יוצאים מהאקווריומים בלי שאף אחד שם לב ועושים כל מיני טריקים וחוזרים מהר לאקווריום לפני שהחוקר חוזר.
כן.
ומחקר מאוד שנעשה די צוללים שבדקו את ההתנהגות שלהם בתנאים טבעיים, אחד החוקרים שראה את זה אמר שהוא כמעט טבע מצחוק בפעם הראשונה שהוא ראה את זה, כשהצלל מתחת למים ונתקף בהתקף צחוק, שהוא ראה תמנון שהולך על קרקעית הים, וסוחב איתו חצי קוקוס. ומתברר שהם עושים את זה, הם היו משתמשים בקונחיות, ובחופים, באזורים שבני אדם פשוט זורקים חצאי קליפות של קוקוס לים, הם התחילו להשתמש בקליפות קוקוס האלה.
זאת אומרת, הילתרו ממש.
כן, וכשבא טורף, הם בעצם ישר מתחבאים מתחת, הם יכולים לתקוע את זה בתוך החול, ולהתחבא מתחת. ועוד יותר מתוחכן, לפעמים לוקחים שני חצאי קליפות כאלה, ופשוט נכנסים פנימה וסוגרים,
וואו.
ומעמידים פנים שהם קוקוס.
זה ממש כאילו זו קונחייה בעצם, כן. משתמשים בזה. וואו, מתחפשים לקוקוס.
מתחפשים לקוקוס, די. וכשהטורף הולך והם ממשיכים בדרכם, הם מסדרים את זה יפה ככה אחד בתוך השני, כמו שאתה שם קערות בארון.
וואו.
ולוקחים את זה יחד איתם. עד הפעם הבאה.
די מדהים, זה מדובר ביצור חכם.
מדובר כנראה ביצור מאוד חכם, יש המון דברים שאנחנו לא יודעים עליהם.
אנחנו קוראים לציבור לא לאכול את היצור החביב הזה.
ולפזר הרבה קוקוסים.
קוקוסים ופסיק להתעלל בהם, מסכנים. אבל כרגע אנחנו רוצים לעבור לאומן המצחק ולמדרג הלאומי שלנו, אורן ברזילאי. הנה האנדר המתאים. בדיוק, אנחנו עוברים למצעד השבועי שלנו, אנחנו היום עוסקים בביולוגיה ימית וביצורים ימיים, ומי שידרג לנו את היצורים הימיים הוא אומן המצחק, והמדרג הלאומי שלנו, אורן ברזילאי, אורן בדרך כלל עורך מצעדים כאן, אבל היום, לא אבל, פסיק, היום הוא ידבר על יצורים ימיים וידרג אותם בסגנונו הייחודי. שלום לך אורן.
שלום שלום, מה הולך דודו?
בסדר גמור, איך אתה?
אחלה, שיחה טובה, שיחה טובה.
שיחה טובה, שיחת חולין, אנחנו טבעיים לגמרי.
כן, כן. תראה, אני מדרג, בעצם ניסיתי לעשות איזשהו דירוג של יצורי ים לפי המוזרות שלהם.
לפי המוזרות, מעניין.
כן, שזו משימה כמעט בלתי אפשרית, כי זה אינסופי, יש שם דברים כאילו, אתה יודע, זה פשוט בננז מה שהולך לך באוקיינוסים. ואני אומר את זה בתור מישהו, אגב, יש לי פחד מעמקים, זאת אומרת, זה ממקום של סקרנות וקצת של פחד למה שהולך לנו ממש שם מתחת לרגליים.
כן.
התלבטתי הרבה אם להכניס גם יונקים ימיים, כמובן, כי הם פשוט כלבים שהחליטו לגדול, אבל הלכתי על זה, אז בואו נתחיל במצעד.
בבקשה, הנה המצעד, יאללה. גבירותיי ורבותיי, מצעד כן. היצורים הימיים או התת ימיים, את מוזמנת להצטרף לשיחה, אל תיחס על הביולוגית הימית מיכל רזבג,
כן,
אם היא תנסה כן. לחרב לך את הפאנצ'ים כמנהגם של מומחים שלא מבינים את דרכם של הקומיקאים.
כן, אין, את יודעת, אין צורך.
אבל זה בסדר גמור, את מוזמנת.
כתבתי פאנצ'ים, את יכולה להפריע עם העובדות.
אחרי הכלבים הגדולים בים, אני כבר בכוננות.
אוקיי. טוב, בואו נשמע.
אני לא טועה, נכון? לוויתנים מקורה מחיה שבמקור היא מקושרת קרובה רחוקה של הזאבים? אני טועה.
פרות, זה פרות ענקיות. זו פרה בתוך הים, בחיה.
זה את העניין הזה שיש לוויתנים עצם שנמצאת אך ורק ב... אולי אני פה מתבסס על סרטי נשיונל ג'אוגרפיק מלפני כמה שנים, אבל אוקיי, יכול להיות בסדר.
הם קשורים יותר למפריסי פרסה.
כן, זאת אומרת שהלוויתנים באמת קרובים יותר לפרות, מדובר בפרה שאיכשהו הגיעה לים או חזרה לים, הפרה שרבים נוהגים לאכול בדרך לא דרך, הרי מדובר במשהו שהוא לא נתפס, הריגה של בעל חיים ואכילתו.
חס ושלום, מי יחשוב על דבר כזה? אז אני רוצה באמת להתחיל עם נרוול.
במקום האחרון.
נרוול, שהם חדי הקרן של המעמקים. זה אגב אשכרה השם שלהם בעברית.
איך קוראים? מה זה נרוול?
זה לוויתן שנמצא בעיקר באזור הארקטי. הלוויתן עם הקרן העצומה, בוא נגיד את זה.
יש דבר כזה?
כן, השם שלו הוא חדשן חד קרן, בטח הוא מופיע אפילו בסמלים, הם יצורים יפהפיים.
וואו.
הקרן הזאת היא בעצם שן.
זה בעצם שן ענקי, נכון, שגדלה דרך פשוט מגיעה לגודל של, אתה יודע, עד 3 מטר, והיית מצפה שהם, אתה יודע, הם לא יהיו קיימים היום, כי הם נורא יפים, וכשבני אדם רואים משהו, חיה יפה, אז הדבר הראשון שאנחנו עושים זה פשוט להשמיד אותה לגמרי.
נכון,
בטח. זה עבד לנו יפה עם הממוטות, ואיכשהו איתה משום הזה לא עובד. ואני זוקף את זה לזכות בין בני אדם, אתה יודע, כי אנשים היו, עד לפני 100 שנה, אולי גם היום, קורטים את הקרן שלהם ומשתמשים בזה כשרבית, לאנשים בעוד ביטחון עצמי, בוא נגיד את זה.
או שכמובן, כמו תמיד באסיה, משתמשים בזה עם הטענה שזה עוזר לכוח הגברה.
לכוח הגברה, בדיוק, ופתרנו אנשים שיש להם בעיות עם כוח הגברה, פתרנו את זה עם אמצענו המרים וקצות אטום ומלצריות בבנדיקט, אז זה פתר את זה. דבר שאולי היה עדיף שלא הייתי אומר בשידור, במקום החמישי נמצא דג השמש או מולה.
מולה, דג השמש.
כן, זה מוזר.
תקני אותי אם אני טועה, זה דג העצמות הכי גדול בעולם? או אחד הגדולים?
שמה הוא אותו דג? תארו לנו הגיוני? אותו. מה הוא אותו דג?
הוא מגיע לגדלים ענקיים. בעצם זה דג שהוא אנכי. הוא לא אופקי.
כן.
והסיפור שלו זה שהוא אין דרך, הוא פשוט חצי דג. זאת אומרת, יש ראש, יש שני ספירים ענקיים, ואז יש אין דג.
וגם שני העיניים שלו באותו כיוון, נכון?
כן, שתי העיניים באותו צד.
אני צריך להפנות השאלה הזאת אלייך, אני מניח.
אני צריכה מתוך הדברים האיזוטריים לחשוב אם זה באמת מה שאני מכירה, אבל זה ממש חצי דג.
האמת שבאמת עולם היד יש שם דברים שמטורללים לגמרי, הוא צודק.
והדג הזה מדבר כמו ראש שהצמידו לו את הסנפיר.
עם שני סנפירים בקצה, וזהו. במקום הרביעי אני הכנסתי את היונק הימי האהוב עליי, האורקה, או הלוויתן קטלן, שנחשב גם לטורף הימי הכי קטלני.
כן, מהסרט לשחרר את ווילי.
כן, כמובן, שיש את המניין.
כן, מה אתה אומר?
שזה מדהים, אגב, שהם עשו סרט על העניין הזה, ובשביל זה הם אמרו, אוקיי, תביאו לנו, תלכדו אורקה, או שתיקחו אחד שגדל בשבי, ובואו נצלם אותו, כדי להראות לאנשים כמה זה יפה. שצריך לשחרר בעלי החיים. עכשיו, הנה העניין איתם, הם ממש חמודים. זאת אומרת, הם נראים כמו דובי פנדה.
נכון.
והם גם תועדו שהם עושים דברים חמודים, כמו לשחק כדורעף עם כלבי ים.
הם לא טורפים אותם?
אחרי זה, אחרי זה.
לא, הם משתמשים בהם ככדור.
אוקיי.
הם הכדור.
הם כן שוב נפלנו.
מגיעים פעמיים, כי דיברנו על זה, אתה יודע, הם יונקים בסופו של דבר. זאת אומרת שהם באיזשהו שלב פגשו את הקרובים של הכלבי ים ואמרו להם, נראה לי אנחנו מנסים לחיות במים, אתם זורמים, ואומרים, לא, לא, אנחנו נשאר פה על החוף בהצלחה עם לחיות במים. ואז כמה עשרות מיליוני שנים אחר כך, אתה יודע, עוד לפני בריאת העולם, האורקות חזרו ואמרו, היי, we're back bitches, ופשוט התחילו לשחק איתם כדורף, וזה מגיעים.
מדובר באיזור שהוא נראה חמוד, אבל הוא באמת מסוכן מאוד.
הוא מאוד מסוכן, כן.
לטרף שלו בהחלט. אגב, קוראים לו לוויתן קטלן, אבל זה טעות כי זה דולפין.
הוא דולפין מסוכן?
בעצם דולפין.
כן, אבל דולפין, תסכים, דולפין לא מתחרז.
אז לא.
נכון,
אז זה פחות טוב. יאללה, מקום שלישי. מקום שלישי נמצא יצור מעמקים שמצאתי בחיפושה, וקוראים לו Black Swallower, הבולע השחור.
הבולע השחור.
יש, אני לא אעשה את הבדיחה הבאה, כי זה שעה מוקדמת. שמה זה בעצם? זה יצור מעמקים שהוא פחות או יותר גולגולת נוראית, עם שיניים וקיבה.
אם יש לך אגב בדיחה שלא מתאימה לשעה הזו, אין לי בעיה שתעשה אותה ונשתול אותה רק לשידור החוזר בערב.
אני אסמס לך וכזה נעריך אותה.
או שתסמס לי אותה.
כן. אז זה בעצם קיבה ענקית, גולגולת שכל הגוף שלו זה קיבה.
מה?
ופה מאוד אלסטים כדי לבנוע טרף ענק. כמה ענק? יותר ממנו. זאת אומרת, הוא לפעמים מנסה לאכול טרף גדול יותר ממנו בגוף, ואז הוא מצליח, ואז הוא מתפוצץ.
רק וזה דג, הדבר הזה?
זה דג מעמקים.
וואו.
כן. די, הטרף וואו. קורא לו את הגוף, כי הוא גדול יותר ממנו, וזה הדרך בו זמנית, אתה יודע, הכי מגניבה והכי עלובה שאפשר למות.
מה שנקרא עיניים גדולות.
כן, בדיוק. עיניים ושיניים.
וואו.
במקום השני נמצא תנין ים.
תנין? יש דבר כזה?
כן, זה, אתה יודע, זה פשוט לא להאמין שזה קיים. זה כמו איזה ניסוי מעבדה, ומישהו אמר, אתה יודע, אוסטרליה לא מסוכנת מספיק. נכון? יש רק הכבישים ורק כאילו פנדות דובים על עצים, ומה עוד אפשר לשים בה?
קואלות,
קואלות. לא, נכון, אבל אני גיליתי כמו שאוסטרלים קוראים להם drop bears. אני גיליתי את זה רק אתמול, זאת אומרת, דובים ש... כאילו, אם אני מגגלת את זה,
יש מיתוס כזה, אני לא חושבת שקואלות באמת נופלות לך על הראש.
לא, אבל אם אני מגגל את drop bears בגוגל, אז פשוט רואים קואלות אוכלות חיות אחרות, וזה נראה רע. לא משנה. עכשיו, זה תנין שחי בים, ואתה יודע, הוא עולה לחוף ורודף אחרי מתרחצים, ויש לו מזג יותר גרוע מלתניני להרות.
כן?
כן, ואתה יודע, אם שרדת האמטום וברחת פנימה, אז נשאר רק להתמודד עם שאר הדברים שמנסים להרוג אותך באוסטרליה. זה באמת דבר שקיים. ובמקום הראשון?
במקום הראשון!
מלפפון ים.
מלפפון? מה זה הדבר הזה?
מגניב לגמרי.
חלוקים? לא.
לא, לא, אתה צודק.
הוא קבוץ אור, קודם כל. הוא מהמשפחה. הוא מהמשפחה.
ככה מבטאים את זה. תודה שאמרת את זה לפני, כי הייתי אומר משהו הרבה פחות איזה.
קרוב משפחה. אנחנו עכשיו במשפחתולוגיה של קיפודי ים ושל כוכבי ים. שמנו אותו במקום.
בדרך ההתגוננות שלו, הוא כמו טינג'ר ביום העצמאות. זאת אומרת, הוא מפריש חוטים דביקים מסביבו לכל מקום.
מצחיק מאוד.
שזה הדרך שלו להתגונן באוקיינוס מלא בצורים קטלניים. עכשיו, זה כל כך לא יעיל שיש מושבות, אם אני לא טועה, באוקיינוס ההודי של בני אדם. זאת אומרת, איים ושבטים שכדי להתגונן כשהם רוצים לצוד במים ורוצים שהסלעים על החוף לא יפצעו אותם, הם גונבים, זאת אומרת, לוקחים מלפפון ים, גורמים לו להפריש מסביב לכף רגל שלהם את החוטים שמגינים על הרגליים שלהם, ואז הם פשוט זורקים אותו בחזרה למים. זאת אומרת, הם עושים ממנו נעל מאולתרת, מהדבר שהוא מפריש.
זה ריר מגעיל, יצא לי כמה פעמים, מי שדרך על החילזון אי פעם, זה כלום לעומת לקחת מלפפון ים שהוא מוציא לך את הדברים האלה.
שכנעת אותנו, אנחנו קוראים לציבור.
כן, המיטה שלי, תראה, גם הגרוע שכלי ההתקפה שלך זה כלי ההגנה שלנו.
זה בסה.
טוב, שכנעת אותנו, אנחנו קוראים לציבור להשמיד את כל מי ששוכן בים.
לא, 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 ללמוד.
הנה, יש לנו גיבוי של הביולוגית הימית.
ים.
כן.
כי לפני כמה זמן התגלה שיש דגים שחיים בתוך מלפפוני ים.
בפניהם?
והם נכנסים אל שם מאחור. תחת.
די, נו.
כן, כן. ראיתי את זה פעם.
והם חיים בפנים?
והם חיים בפנים. יש סיפור על מישהו ש...
אחלה, תודה. אני פחד רגע, אחרי התבדתי שיש לי פחד מהמקים.
וואו, אז יונה נביא זה כלום.
כלום, כלום.
וואו.
הוא לפחות נכנס מהפה.
אני מבחינת מקלחת לדעתי לשאר החיים שלי. כן.
טוב, זה היה, הצלחת להפוך את כל מה שידענו על עולם הים. תודה רבה למדרג הלאומי ולאומן המצחק אורן מרזילאי. תודה רבה. אנחנו סיימנו את השעתיים שלנו, שעתיים על ביולוגיה ימית. נודה לכל מי שעמל על השידור הזה. קודם כל נודה למפיקים ולאורחים, אבי שמאי וענת רחל אורי, על הביצוע הטכני אלעד זוהר, המאפרת דניאלה בן יאיר, תודה לך, ותודה ליגל שפירה שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ. נציין שאפשר להאזין לנו לא רק בשידור חי, אלא בכל מקום ובכל זמן, גם לשלושה שיודעים וגם לכל התכנים, לכל התוכניות שמשודרות בכאן תרבות, באמצעות היישומון, האפליקציה כאן עוד, כאן בעברית, OD באנגלית, כאן OD, לכל הפודקאסטים, המוסיקה, החדשות ועוד, כל מה שנמצא בכאן תרבות, אפשר להאזין לו בחינם באמצעות היישומון החינמי, גם הוא בחינם כאן עוד OD בחנויות האפליקציה. זאת אומרת, יש לכם אפליקציה שנקראת חנות אפליקציה, בתוכה יש את האפליקציה שנקראת כאן עוד אודי. תודה מעומק הלב על המומחיות שלנו. קודם כל, תודה רבה לביולוגית הימית מיכל רז בהט ממכון דוידסון, שבמסגרת הדוקטורט שלה היא עובדת במעבדה של פרופסור בוקי רינקביץ' במכון לחקר ימים ואגמים בחיפה, בשיתוף עם פרופסור יאפ ון ריין מהפקולטה לחקלאות ברחובות. תודה לך.
תודה דודו, נהניתי מאוד.
תודה גם אנחנו, ותודה רבה לביולוגית ולאורחת הקבועה שלנו, דוקטור יונת אשחר, שהיא מומחית להתנהגות בעלי חיים מכון דוידסון. תודה גם לך, תודה כמובן. רבה. ותודה רבה לאריה גולדנברג, איש הרדיו של תאגיד השידור הישראלי. נותרה לנו עוד דקה, אריה, רצית לשאול משהו את המומחיות שלנו, בבקשה.
כן, מה אורך החיים של אלמוגים?
היי, שאלה טובה, אריה, בשאלה הזאת בעצם הוכחת שאני לא שאלתי את השאלות הנכונות, כי זו שאלה טובה מדי.
שישבת בשיעור.
אל תעני לו, דווקא חרם. חרם, לא, שאלה מצוינת.
אלמוגים יכולים לחיות מאות שנים.
מאות?
וגם יכול להיות שיותר. הרעיון הוא שהם מתפתחים ומתפתחים, ועל גבי אלמוגים או חלקים של אלמוגים שמתו, מתפתחים עוד אלמוגים, וואו. או חלק של לפני כן מת, אחרי זה מתכסה על ידי רקמה עוד פעם. אנחנו מכירים אלמוגים שאנחנו קודחים בהם, ואנחנו יכולים לראות מאות שנים של גדילה ושל השקעת שלד.
תודה. וואו, שאלה מצוינת. שיהיה לכם סוף שבוע נעים, אנחנו נהיה פה ביום ראשון, מחר תהיה כאן גיל מרקוביץ' עם תוכנית מרתקת, להתראות.